כ' ג' בסיוון תשעין ב', העתק הדבק שיעשו. כן, ואנחנו היום נעסוק בנושא חשוב, כיצד לומדים רש"י. זה נושא חשוב, הרי רש"י הוא אחד מחשובי המפרשים, גם של התנ"ך וגם של הגמרא, ולכן חשוב לדעת איך לומדים אותו, גם בגלל שיש בזה הרבה דעות. אנחנו נעסוק ברש"י על התורה, זה היה הנושא שלנו. אנחנו לא נעסוק בכל מה שרש"י כתב, רש"י כתב המון, אנחנו נעסוק ברש"י על התורה. ואני רק רוצה להזכיר מראש שנכתבו כ-300 פירושים לפירוש רש"י על התורה, 300 פירושים, ולכן השאלה אם אנחנו נחדש פה משהו או נגיד, או שנחזור על דברים או שנחלוק, לא יודע. יש אחד הספרים המודרניים שנכתבו בנושא הזה, זה הספר של הרבי מלובביץ', שבו יש לו הרבה שיחות של דיוקים ברש"י, אספו את זה על כללי רש"י של הרבי מלובביץ'. יש הספרים המפורסמים של הראם, רבי אליהו מזרחי, והגור אריה של המהר"ל, ולבוש האורה של בעל הלבושים, והספתי חכמים, שאחר כך עשו ממנו עיקר ספתי חכמים, והפירוש של התז, ופירוש שיח יצחק, והפירוש של רבי יהודה חלס, שנקרא בשם שיח אילמים, ועוד ועוד פירושים רבים, שאם נמנה את כולם, יכלה הזמן והמה לא יכלו. אבל האם בעל הטורים מזכיר את רש"י? אני לא יודע, למה אתה שואל? למה אתה שואל? ברור שבעל הטורים ידע את רש"י. הבעל הטורים זה הבן של הראש, והראש הוא איזה 4 דורות אחרי רש"י. לא היה לי על הדעת שבעל הטורים לא ידע את רש"י. מה זה, מדבר? השאלה היא רק אם הוא מזכיר אותו, אתה שואל, מצטט אותו, אינני יודע. טוב, על כל פנים, יש לנו ברש"י מספר דברים שאנחנו צריכים להבין, והייתי רוצה קודם כל לדון בשאלה של רש"י כפרשן על פי הפשט. כן, למה מתכוונים כשאומרים פשט? רש"י בהרבה מקומות כותב, ומדרשים הרבה יש, ואני לא באתי אלא ליישב פשוטו של מקרא. רק המשפט הזה כבר דורש הרבה מאוד הבנה. בשביל מה אתה אומר מדרשים הרבה יש? ולמה אתה אומר, ואני לא באתי אלא ליישב? מה זה ליישב? פשוטו של מקרא. אלא, אנחנו גם רואים שכשרש"י יכול לדבר על פשט, 80% מדברי רש"י זה מדרשים. אז מה הוא אומר? מדרשים הרבה יש ואני לא באתי אלא לפשט. אז כנראה שיש לרש"י איזושהי שיטה בדברים האלה. הוא הבין שמדרשי חז"ל, חלקם הם הפשט וחלקם הם הדרש. ואז זה מחייב אותנו להבין מה הם מישורי ההבנה השונים של הכתוב לפי רש"י. ראשית כל, רש"י מחלק בין שני מישורים שאנחנו קוראים להם משמעו ופשוטו. הרי רש"י במספר מקומות כותב, דברים האלה זה פשוטו כמשמעו. סימן שבדרך כלל פשוטו לא כמשמעו. אז למה רש"י קורא משמעו? למה הוא קורא פשוטו? מעבר לפשוטו יש עוד מדרגה שלישית שרש"י קורא לה מדרשו. כן? אז אם כן יש לנו משמעו, פשוטו, מדרשו. ומדרשו כך וכך. למה הכוונה? בביטוי מדרשו. אז בואו ניתן הגדרות. משמעו אצל רש"י זה מה שאנחנו בשפה המודרנית קוראים פשט. כן? כלומר, ההבנה הראשונה, מה שעולה מן הכתוב. ויש, פשוטו, מה שהכתוב מתכוון באמת. ומה שהוא מתכוון באמת, זה לא תמיד כמשמעו. אז יש פשוטו ויש משמעו. עכשיו, מה זה מדרשו? מדרשו מלשון דרישה. אני בא לדרוש משהו. מה זה לדרוש? כלומר, למישהו עבדה עבדה, והוא דורש אותה, עד דרוש אחיך אותו. אז מה מתכוונים כשאומרים מדרשו, או ב-13 מידות התורה נדרשת? הכוונה שהדברים הם לא פשט הכתוב, אלא מה שנדרש. כלומר, מה שהכתוב מעורר בנו באופן אסוציאטיבי. מה שמתבקש להיאמר מכוח הכתוב. אז זה מדרשו, אבל זה לא פשוטו. עכשיו, האם זה בכוונת הכתוב? בוודאי שזה בכוונת הכתוב. הכתוב התכוון שאתה תגיע גם לדרוש אותו. אבל זה לא היה פשוטו של הנאמר. אז יש לנו פה שלוש מדרגות. וכאן יש את השאלה, מה זה, מה עם המדרגה הרביעית? מה היא המדרגה הרביעית? סודו. סודו. מה? כן, אבל בדרך כלל יש ארבע מדרגות, פשט, רמז, רש וסוד. רשי לא משתמש בביטוי הזה, אבל לכאורה, אנחנו גם יודעים שיש סודות התורה. האם רשי עוסק בסוד, או לא עוסק בסוד? למה רשי הזכיר רק שלוש מדרגות ולא ארבע? אתה אומר, רשי בשום מקום לא אומר סודו. אז אני שואל, איפה הסוד לפי רשי? זה סוד לא אומרים אותו. לפי רשי אין סוד. אתם רואים, זה עמדות יש פה. הוא לא עוסק בזה. תרגומו. יפה, כלומר, תרגומו זה אונקלוס. כן? כן. אז זה רעיון יפה. מה? אני שואל, איפה רשי שם את הסוד? איפה הסוד ברשי? למשל, אם תסתכלו ברמב"ן, הרמב"ן יש לו שיטה מאוד ברורה. הוא אומר, פשוטו כך, סודו כך. זה בהרבה מאוד מקומות ברמב"ן. מה? קורא לזה דרך האמת. דרך האמת זה כך סודו, הסוד. כלומר, יש הפשט, יש הסוד. אצל הרמב"ן החלוקה מאוד ברורה. אני שואל, אצל רשי איפה זה? יפה, זו התשובה. התשובה היא, פשוטו זה הסוד. כלומר, אצל רשי, הסוד גנוז בתוך הפשט, אבל צריך רק לדעת לקרוא. בסדר? אז הפשט זה הסוד. כלומר, אין אצל רשי הבחנה בין הפשט לבין הסוד. כלומר, רשי הוא האחרון, אפשר לומר, במסירת התורה את הד הקול של הנבואה, אפשר לומר. רשי עדיין שייך למסורת החיה שקולטת את רוחם של דברי הנביאים, וזה מגיע עד רשי. מרמב"ן ואילך מתחיל הפירוד. ולכן כל החלוקה הזאת שאנחנו רגילים אליה בין סוד לפשט היא חלוקה מאוחרת שאצל רשי איננה קיימת. ואני הייתי רוצה קצת להסביר את זה דרך מספר מקומות ברשי שמאוד מבליט את הדברים האלה. למשל, אבל כדי להבין את מה שאני הולך להגיד, אני רוצה להוסיף עוד עיקרון. שבכל מקום שבו רשי כותב דברים פשוטים מדי, זה סימן שזה עמוק מאוד. מובן? עכשיו אני רוצה לקחת למשל דוגמה. נאמר בפרשת ויחי, אולי נקרא את זה לפנים שלא יתבלבל. יש פה רשי על בראשית. יש פה אין רשי על בראשית. יש פה או אין פה? אם אין פה, אני אדפיס. אין בעיה. זה לא יאומן. אני קורא כאן בפרשת ויחי, בפסוק השני, ויקרבו ימי ישראל למות, ויקרבו ימי ישראל למות, ויקרא לבנו ליוסף. ויאמר לו, אם נא מצאתי חן בעיניך, שים נא ידך אתה אחת ירחי, ועשית עמדי חסד ואמת. אל נא תגברני במצרים. ושכבתי עם אבותיי, ונצאתני ממצרים, וקברתני בקבורתם. ויאמר, אנוכי העשה כדברך. שאלה קטנה. יעקב רוצה להיקבר בארץ ישראל. כמה בנים יש לו? 12. למה הוא פונה ליוסף ולא למישהו אחר?
בידו הוא...
הוא המלך. כלומר, אם מישהו יכול להרים מבצע כזה, זה מי שהשלטון בידו, נכון? טוב. איך הגעתם למסקנה הזאת? כי אתם אנשים חכמים שיודעים לקרוא פסוק, נכון? מה כותב רש"י? ויקרא לבנו ליוסף, כותב רש"י, למי שהיה יכולת בידו לעשות. וואו, גאוני, לא? מה היינו עושים בלי רש"י? זה מתבקש מהפסוק, הרי כל אחד מבין, אפילו ילד קטן מבין, שהוא קנה, אם הוא פנה דווקא ליוסף, כי זה יוסף שהוא החזק, הוא בידו...
שלמדנו רש"י
בידותינו. לא, גם בלי רש"י היית יודע את זה. אז מה רש"י, מה היה לו דיו מיותר, הוא לא ידע, הוא רצה להראות שהוא יודע לכתוב, הוא אומר, למי שהיה יכולת בידו לעשות? לא מובן.
לא, מה מוסיף רש"י?
ברור שרש"י רוצה להגיד פה משהו. אחד הכללים שיש לנו בידינו זה תמיד לדעת מה היה קשה לרש"י. אני צריך לומר, מה היה קשה לרש"י? עכשיו אני רוצה פה לקרוא את זה עוד פעם. ויקרבו ימי ישראל למות, ויקרא לבנו ליוסף, ויקרא לבנו ליוסף. אני בכלל גם לא הייתי כותב את זה ככה. ויקרא לבנו יוסף, או ליוסף בנו. מה זה לבנו ליוסף? כאילו שהוסיפו פה משהו באמצע. כאילו שהכתוב ויקרא ליוסף, אם מישהו תרח שמה להכניס בהביא כזה, לבנו. הסגנון מורה שיש פה משהו קשה. ויקרא לבנו ליוסף. תסתכלו עוד פעם על המילה ויקרא. מי שיש לו את הפסוק מול העיניים, מה הטעם במילה ויקרא? אתם שם, יש לכם ספר פתוח. מונח, ומה עוד? פסק, נכון? כלומר, יש פסק. כאילו שכתוב, ויקרא, הפסקה. לבנו ליוסף. כל זה... מה? את אומרת, יש עלייה. על כל פנים, יש איזה קושי, משהו שצריך להסביר. ויקרא, לבנו ליוסף. אני שואל אתכם שאלה. לפי אמונת היהדות, לפי אמונת היהדות, למי יש יכולת בידו לעשות? לקדוש ברוך הוא. אז למי הוא צריך לקרוא?
צריך השתדלות.
למי צריך לקרוא? למי שהיכולת בידו לעשות. כלומר, לקדוש ברוך הוא. אז למי קרא יעקב? לקדוש ברוך הוא. ויקרא, למי הוא קרא? למי שהיכולת בידו לעשות. ואיך הוא קרא לקדוש ברוך הוא? הוא פנה ליוסף. יש את השאלה, מה פתאום יעקב פונה ליוסף? הרי אם יש כבר מישהו שהקדוש ברוך הוא מתגלה דרכו, אז מי זה? אם יש מישהו שהקדוש ברוך הוא מתגלה דרכו, מי זה? יעקב עצמו. הרי האבות הן המרכבה. אז אם כבר הוא צריך לפנות למישהו, צריך לפנות אל עצמו. מה הוא צריך את יוסף? אז מה הוא פונה אל יוסף? הרי למי יש יכולת בידו לעשות? זה לקדוש ברוך הוא. ואצל מי נמצא הקדוש ברוך הוא? אצל יעקב. אז שיעקב יפנה לקדוש ברוך הוא ישירות. זאת אומרת שבימי יוסף, המרכבה עברה ליוסף. ואז יוצא שכשרוצים לפנות לקדוש ברוך הוא, צריך לפנות דרך יוסף. עכשיו תראו, רש"י אומר את זה במפורש בהמשך. כתוב בפסוק למד א', ויאמר אישה ועלי וישבה לו, וישתחו ישראל על ראש המיטה. מה זה? וישתחו ישראל על ראש המיטה. מה אומר רש"י? וישתחו ישראל, אומר רש"י, תעלה בעידני סגידלה. נכון? תעלה זה שועל. אז זה אומר, תעלה בעידני סגידלה. מה כתוב אחר כך? על ראש המיטה. מה אומר רש"י? הפך עצמו לצד השכינה. אני לא ראיתי שהוא הפך את עצמו. בפסוק כתוב, וישתחו ישראל על ראש המיטה. ואם אתה אומר, וישתחו ישראל, אתה אומר, תעלה בידני סגידלה, ואחר כך אתה אומר, הפך עצמו לצד שכינה, סימן שאיפה השכינה נמצאת? אצל השועל הזה, נכון? מה? אתה רוצה המשפט בארמית? המשפט, המילה הראשונה אני לא צריך לתרגם, כי כבר תרגמתי. נכון, תעלה, אמרנו זה שועל. עכשיו, ההמשך, הוא לא שאלת מה ההמשך, אז תשאל אותו, סימן שהוא יודע, הוא שאל רק על המילה הראשונה. הוא שאל מה זה תעלה? מה? מה? בזמנו, כן, יפה. אני רואה שהמילה השנייה הוא גם יודע. שתי המילים האחרונות. תשתחווה לו, יפה. השועל, בזמנו, תשתחווה לו. כלומר, יש איזו אגדה אצל חז"ל, שיש איזה מין חג פורים כזה אצל החיות. ואז מעמידים את השועל כראש לחיות, ואז גם אפילו האריה, שהוא מלך החיות, בא להשתחוות לשועל. כי השועל ביומו תשתחווה לו. אז כאילו בא לומר, האריה זה יעקב, והוא משתחווה ליוסף, שהוא השועל, כי זה זמנו. מה? כן, כן, זה לפי הגדת חזל. תעלה בידני סגידלה, כלומר, השועל בימיו, בזמנו, תשתחווה לו. והפך עצמו לצד שכינה, סימן שהשכינה אצל מי? אצל השועל, שזה? יוסף. לכן, הוא משתחווה אל יוסף, כי השכינה אצלו. זה לא קשור, זה המעלה שיש לו. אגב, יש שאלה, באמת, יש שאלה, אביו של תלמיד חכם, מי קם ממי? יש דיון על זה בשולחן ארוך. תסתכל שם, מהריל, בגלל זה הייתה לו איזו הסתבכות הזה עם אבא שלו. אבל כל פנים, העניין הוא תעלה לסגיד לב, הוא משתחווה לצד השכינה, אז בעצם מה רש"י אומר לך? שהשכינה היא אצל יוסף. ואז יוצא שיעקב מתנהג כלפי יוסף כאל אלוהים. ולכן הוא אומר, ויקרא לבנו ליוסף, למי שהיכולת בידו לעשות, שזה הקדוש ברוך הוא, שאיפה נמצא? אצל יוסף. עכשיו, למה רש"י לא כותב את זה במפורש? כי זה סכנה בגלל הנוצרים. זה הסוד, לכן זה נשאר סוד, אבל זה הפשט. ברור? מה? שידעו הנוצרים? אתה יודע איזה שימוש הם יעשו בזה? אני אביא לך דוגמה, הרבה מרש"י יש לו איזו התמודדות עם הנוצרים. תסתכל למשל בפרשת וירא. הנה, יש לך ספר בראשית, אז אפשר להביא שם דוגמה. כתוב, בפסוק ח', פרק י' ח', פסוק ח'. ויקח חמאה וחלב, ובין הבקר אשר עשה, ויתן לפניהם. והוא עומד עליהם תחת העץ ויוכלו. נכון? הוא עמד עליהם, כלומר לידם, תחת העץ ויוכלו. מה כותב רש"י תחת העץ? מישהו יכול לדעת? צריך זה כתוב, לא? רש"י כותב תחת העץ, תחת האילן. עצום, מה רש"י?
מה זה משנה את זה?
מה?
למה דווקא אילן?
העץ זה בעברית, אילן זה בארמית. אילן זאת מילה בארמית שפירושה עץ. אז רש"י, כדי שאתה לא תתבלבל, אומר לך, תחת העץ, תחת האילן. מה היה אפשר להסביר את המילה עץ? עץ בעברית יש לזה שתי משמעויות. או עץ, כלומר, לא, או אילן או קרש. איך הנוצרים פירשו את התחת העץ הזה? תחת הצלב. ולכן רש"י שם אומר, לא, תחת האילן. הוא בא להסיר ממך את הקריאה הנוצרית.
זה
לא במקרה.
כאילו יהודי יחשוב שזה תחת העץ של...
אתה יודע באיזה אווירה חיים שם? כלומר, צריך להבין איפה רש"י חי, מה האווירה הסובבת מבחינה רוחנית. אז רש"י כותב לך, תחת העץ זה תחת האילן. כלומר,
ישעיהו לא פוחד מזה, והרוצים משתמשים בזה.
עכשיו, אני רוצה שתבינו את זה עד הסוף. כתוב מפורש בפרשת תולדות. אני קורא לכם פרשת תולדות, דבר שדורש בירור. בפרק כ"ח, פסוק ה'. כן, פסוק ה'. וישלח יצחק את יעקב, וילך פדנה ארם, אל לבן, בן בתואל הארמי, אחי רבקה, אם יעקב ועשיו. אז מי זה לבן, בן בתואל הארמי? הוא האח של רבקה, שהיא האימא של יעקב ועשיו. רש"י כותב, ראיתם מה שרש"י כותב על זה? איני יודע מה מלמדנו. איני יודע מה מלמדנו. הרי יודעים שהיא האימא של יעקב ועשיו, אז למה צריך לחזור על זה פה? אומר רש"י, איני יודע מה מלמדנו. רגע, בלי ניחושים, בלי ניחושים. קודם כל, להבין את דברי רש"י. רש"י אומר שהוא לא יודע מה זה מלמד אותנו. עכשיו נשאלת השאלה, וכי כל פסוק שרש"י לא הבין, רש"י כתב, איני יודע מה מלמדנו. רש"י לא מפרש כל מילה בתורה.
חזרה.
יש חזרה בפסוק, אבל למה רש"י צריך לכתוב את זה? דבר נוסף, יש אני כן יודע מה זה מלמד. הרי בזה, מה הרקע של הסיפור שם? יעקב בורח, נכון? למה? בגלל שעשיו רוצה להרוג אותו. נשאלת השאלה. יצחק ורבקה הם שני צדיקים, נכון? אחלה צדיקים. איך משני צדיקים כאלה יצא בן רוצח? איפה זה בא? מה השורש? אז אומר לך הכתוב, הוא בורח, אל לבן בן בתואל, הארמי, אחי רבקה. אתה מבין איפה זה בא? הוא ארמי, והוא הכי רבקה, לכן היא אם יעקב ועשיו. אז אני כן יודע מה זה אומר. אז למה רש"י אומר שהוא לא יודע? אם אני יודע מה הפסוק אומר, אז איך רש"י אומר שהוא לא יודע?
זה עניין של גנים.
כן, זה עניין של גנים. אז אם כן, זה בא לתרץ קושיה. איך יכול להיות שאם יעקב, שם רבקה ויצחק, שהיו שניהם צדיקים, יצא בן שרוצה לרצוח את אחיו, עד כדי כך שאח צריך לברוח, אז זה בגלל שהוא אחי רבקה, הם יעקב ועשיו. אז אם ככה, הכתוב ברור, אז למה רש"י אומר שהוא לא יודע? רש"י יש לו ענווה. קודם כל, ענווה, אנחנו לא צריכים את רש"י ללמד אותנו את זה, כי רש"י הוא משדר ענווה מתחילתו ועד סופו. דבר נוסף, זה לא מספיק ענווה. כי למה רש"י לא ידע? הרי זה דבר כל כך פשוט. אני תוך דקה הסברתי לכם מה הפסוק רוצה לומר. אז רש"י לא יודע מה שאני יודע?
איך יש לזה מהיהודים?
אלא אני אסביר לכם פה מה זה אומר. רש"י לא אומר, אינני יודע מה זה מלמד. רש"י יודע טוב מאוד מה זה מלמד. זה מלמד שיש שורש משותף ליהדות ולנצרות. זה מה שזה מלמד. מה זה עשיו? ולכן רש"י אומר, אני יודע מה זה מלמד, אני יודע מה זה מלמדנו. כי בדור שלו אסור לומר את זה. כי הרי רש"י לוקח מכל המדרשים מה שנוגע לדור שלו. הרבה פעמים, למשל, על פסוק אחד, יש חמישה פירושים במדרש. רש"י מביא את המדרש השלישי והחמישי. למה? כי רש"י שופט. שדברי המדרש האלה הם רלוונטיים לדור מסוים ולא לדור אחר. אז הוא לוקח מתוך הדור, בהתחשב בדורו, מה מלמדנו, מהו המדרש שעכשיו צריך להדריך את הקורא בדור הזה. לכן רש"י אומר, אני יודע מה מלמדנו. בהקשר הזה אני רוצה להבין, אם כן, עוד פעם עניינים של רש"י והבנת הדור. למשל, ניקח שוב פסוק בפרשת וירא. פסוק בפרשת וירא. פסוק בפרק י"ח, פסוק י"ב, ותצחק שרה בקרבה למור, אחרי בלותי הייתה לי עדנה, ואדוני זקן. עכשיו, שרה, אם כן, יש לה קושי לקבל את זה שהיא תלד. מכמה סיבות? שתיים, נכון? כי זה אחרי בלותה, כלומר, זה הזקנה שלה. ב', ואדוני זקן, הזקנה של אברהם. כלומר, יש פה שני גורמים שמונעים משרה ללדת. אחרי בלותי הייתה לי עדנה, ואדוני זקן. כלומר, יש פה שני דברים. היא לא יכולה ללדת, הוא לא יכול להוליד. עכשיו יש לי שאלה, במי זה תלוי שאדם, שאישה תלד? באמת באמת. בקדוש ברוך הוא. נכון? לכן זה שהיא תולה את זה בזקנותה וזקנותו, זה בכלל לא לעניין. לכן, ויאמר השם אל אברהם, למה זה צחקה שרה לאמור אף אומנם ילד? ואני זקנתי? היפלא מהשם דבר? כן, זה, הוא אומר את זה בתמיה. וכי אני זקן? זה פשט הכתוב, לא? כן. האמת היא שבמדרש רבה כך כתוב, שהקדוש הוא אמר, ואני זקנתי מלעשות ניסים? עכשיו, במדרש מובא פירוש שני. במדרש מובא פירוש שני. והפירוש השני מובא גם על ידי רש"י, ששינה מפני השלום. שאמר, במקום שהיא אמרה ואדוני זקן, היא אמרה ואני, הוא אמר, כאילו שהיא אמרה ואני זקנתי, והקדוש ברוך הוא כאילו שיקר, ואמר את ההפך מדבריה, מפני שלום בית. מלבד שהפירוש הזה הוא קשה, כי וכי יש משהו מעליב בזה שאברהם זקן. זאת עובדה. מה, הוא צריך להיעלב מזה שהוא לא יכול להוליד יותר? זה נתון. דבר נוסף, למה רש"י הביא את הפירוש השני ולא את הפירוש הראשון? כן, פה זה מאוד בולט. הרי שני הפירושים, הרי הפירוש הראשון שהבאתי לכם, אתם כל כך לא רגילים אליו, שלא שמתם לב שהוא פשט הכתוב. אבל באמת, זה פשט הכתוב. כאילו הקדוש אומר, ואני זקנתי מלעשות ניסים? אז למה רש"י לא הביא את הפירוש הזה, שהוא הרבה יותר תואם את הפשט, והביא פירוש דרשני, שהוא מפוקפק מבחינת הפשטיות שלו? הבנתם את השאלה שלי? הבנת את השאלה שלי? כן, אני שואל, למה רש"י הביא את הפירוש השני ולא את הפירוש הראשון? הבנת את השאלה שלי עכשיו?
תלמד אותנו מידות.
לא, האם הבנתם את השאלה? לא מה התשובה לשאלה. האם הבנתם את השאלה? כן, מה? למה הרחיק אותנו במשל? ולהגיד שפירוש בענייני מידות. התשובה היא, בגלל שהפירוש הראשון הוא הופך את שרה לכופרת. היא כופרת בנס. יהודי שלא מאמין בנס, זה כפירה, לא? עדיין, אם אתה אומר, הקדוש ברוך הוא לא יכול לעשות ניסים, זה כפירה.
אברהם כפר בנס, אבל תגיד לי אחותי.
פה מודיעים לה שיהיה נס, ואומרת, לא, לא יהיה. זה דבר בלתי אפשרי, זה כפירה. עכשיו, רש"י לכן לא הביא את הפירוש הזה. עכשיו נשאלת השאלה, יעלה על דעתכם שבאמת שרה הייתה כופרת? בוודאי שכן, אבל היא לא כופרת. אני אסביר לכם למה. כי מדוע זה כפירה לא להאמין בניסים? אחרי שהתברר לנו שהקדוש ברוך הוא עושה ניסים. אבל זה הנס הראשון בהיסטוריה. לפני כן אין ניסים. לכן השאלה היא לגיטימית. הקדוש ברוך הוא באמת עושה ניסים? לא שמעתי על זה. לכן דווקא האמונה בנס היא החידוש. לכן עבור שרה השאלה היא בהחלט לגיטימית והיא צריכה להישאל. אבל עבורנו השאלה היא כבר כפרנית ולא יכולה להישאל. עכשיו נשאלת השאלה, אז למה התורה בכל זאת כתבה את זה? כי יש לזה השלכה בתחום המידות מצד שלום בית. לכן רש"י הביא את הפירוש השני ולא את הפירוש הראשון. לא, יש שיקולים אצל רש"י. מהו מתוך כל המדרשים הפירוש שצריך להיות מובה? בסדר? וזה בהתאם לדור. רש"י שופט בדור הזה, פירוש זה כבר לא רלוונטי, הוא שייך לעבר, הוא לא שייך להווה. ולכן רש"י יביא דווקא מה ששייך. עד כאן מובן? בסדר. לכן למשל כשרש"י בא להסביר את המילה בראשית, בשביל ישראל שנקראו ראשית, ובשביל התורה שנקראת ראשית, הוא יכול היה להביא גם את דברי הגמרא, את דברי המדרש, שאומר בשביל הביקורים שנקראו ראשית, ובשביל משה שנקרא ראשית. בשביל מעשרות. יש כמה דברים שהמדרש מביא, רשי לא הביא אותם. רשי בחר דווקא בשניים, והוא בחר אותם מפסוקים מרוחקים זה מזה מאוד, או ממדרשים מרוחקים. אז יש איזה כוונה לרשי. בסדר? עכשיו, יש גם אצל רשי עוד משהו גדול מאוד שאנחנו לומדים לגבי אופן הקריאה בתורה, שיש הבדל בין קריאה ראשונה לקריאה שנייה. אביא לכם דוגמה. אני קורא עכשיו את הפסוק האחרון של פרשת נוח. מישהו זוכר את הפסוק האחרון של פרשת נוח? מה? ויהיו ימי תרח 500 שנה וימות תרח בחרן, ויאמר השם אל אברהם לך לך מארצך. אני שאני קורא את זה בפעם הראשונה, איך אני מתרשם? מתי השם אמר לאברהם לצאת? אחרי שאבא שלו מת, נכון? וימות תרח בחרן ויאמר השם אל אברהם לך לך. אם אני עושה חשבון זה לא נכון, הרי אברהם היה בן 75 שנה כשהוא יצא מחרן, והוא נולד כשתרח היה בן 70, אז 70 ועוד 75 זה 145, ותרח מת בגיל 205. זאת אומרת שתרח המשיך לחיות עוד 60 שנה אחרי יציאת אברהם מחרן. אז אם כן, לך לך נאמר עוד בחייו של תרח, נכון? אומר רשי, לאחר שיצא אברהם וימות תרח בחרן, לאחר שיצא אברהם מחרן ובא לארץ כנען והיה שם יותר מ-60 שנה, שהרי כתיב ואברהם בן 5 שנים ו-70 שנה וזאת בחרן, ותרח בן 70 שנה היה כשנולד אברהם, הרי קוף ממה לתרח כשיצא אברהם מחרן, עדיין נשארו משנותיו הרבה. ולמה הקדימה כתוב מיטתו של תרח ליציאתו של אברהם? למה? כן, זה לא לפי הסדר, היה צריך לספר לנו שאברהם יצא ובאיזשהו שלב לספר לנו שתרח מת. ואילו הכתוב כאן הקדים את המאוחר, סיפר לנו את מותו של תרח, ורק אחרי זה את יציאתו של אברהם. אומר רשי, שלא יהיה הדבר מפורסם לכל, ויאמרו, לא קיים אברהם את כבוד אביו, שהניחו זקן והלך לו. לפיכך קראו הכתוב מת, שהרשעים אף בחייהם קרויים מתים, והצדיקים אף במתם קרויים חיים וכו'. זאת אומרת, רשי אומר, בכל מקרה אפשר להגיד שהוא מת, כיוון שהוא הרשע, אז לכן הכתוב, כדי לעבוד עלינו, סיפר לנו שהוא מת, ובאמת, הוא לא היה מת. כן, אבל זה גם קשה, כי הכתוב שהוא חי 205 שנים, הרי הוא משיך לחיות. בקיצור, מה רשי עושה כאן? הוא מגלה לנו מה שהכתוב לא רצה שנדע. עכשיו אני יודע מה שהכתוב לא רצה שידע. הרי רשי כותב שלא יהיה הדבר מפורסם לכל, ועכשיו הוא כן מפורסם, רשי כתב אותו.
מה?
זאת
אומרת, התורה במובד ראשון...
אלא שהתורה... יפה, זאת אומרת שהתורה בנויה על קריאות קריאות. יש קריאה ראשונה ויש קריאה שנייה. יש אסטרטגיה של התורה של מה אתה צריך לדעת מתוך הקריאה הראשונה. מה הרושם הראשון שצריך להיווצר אצלך. ורק אחר כך העומק. למה? כי אם בפעם הראשונה שאני אקרא על אברהם, הדבר הראשון שיעלה לי לראש זה שהוא עזב את אבא שלו, זה ייצור אצלי רושם שלילי. וכל ההצדקות שתבונה אחר כך, שזה היה בסדר, וזה בגלל שעבודה עבודה זרה, בשביל מטרות חשובות הוא עזב, זה כבר לא ירפא את השבר שנוצר אצלי בנפש כשקראתי על זה שהוא עזב את אבא שלו. לכן, בהתחלה, בקריאה הראשונה, התורה מעלימה את זה. אחר כך, כשאתה תקרא מי זה היה אברהם, ואיזה אדם גדול הוא היה, אתה תאמר, ודאי שאדם כזה צריך לעזוב את אביו, אפילו אם אביו חי. אחר כך אני קורא פעם שנייה, באמת הוא היה חי. לא, אני כבר לא מקבל רוחש שם שלי, כי אצלי נבנתה השפיטה החיובית כלפי אברהם. כלומר, אברהם הוא בשבילי אדם גדול עכשיו. אז עכשיו אני מוכן לסלוח לו על הרבה דברים, ואפילו להבין מדוע עזב את אבא שלו. בפעם הראשונה הוא לא ראה את זה. בפעם השנייה זה בסדר, זה כבר לא עושה לו את זה. לא, זה כבר לא קושיה. זה כבר לא קושיה, כי עכשיו הוא מבין, זה מובן מאליו שצריך לעזוב את אבא שלו. כלומר, אם אתה יודע מי היה אברהם, ואיזה אדם גדול הוא היה, ולמה זה כזה מוצדק שהוא יצא מחרן, אז אתה גם מבין שזה אפילו אם אביו היה חי הוא היה צריך לעשות את זה. לכן, בעצם הנחה של רשי היא שאתה קראת את הפרשה. ורק אחר כך קראת את רשי. בסדר? וזה, מזה אנחנו לומדים דבר גדול, איך ללמוד פסוקים בכלל. ללמוד פסוק, צריך קודם כל ללמוד את הפסוק, אחרי זה את רשי.
זאת אומרת שבלי רשי לא ילדים את המצב האמיתי.
בלי רשי היינו עושים אולי את החשבון בעצמנו. כן? ואז היינו פתאום מגלים את זה. בסדר? ואז רשי מסביר עוד משהו, שרשעים בחייהם נקראים מתים וכו' וכו'. כן? זאת אומרת שיש לרשי גם הדרכה באיזה קצב ובאיזה סדר לקרוא את הפסוקים. עכשיו, אני רוצה להביא לכם עוד דברים שהם לכאורה פשוטים מאוד ברשי, וגם כן מעוררים שאלה. אני קורא בספר שמות, מצטער, אין לכם לספר, לי יש. אני קורא בספר שמות, פרק ו', פסוק ב', ספר שמות, פרק ו', פסוק ב', וידבר אלוהים אל משה, ויאמר אליו, יש פה שאלה, בסדר, על סמך מה אומר הרב שרשי הוא הד לנבואה? פשוט צריך לדעת לקרוא את רשי. טוב, אני בכך למדתי מרבותיי גם. טוב, וידבר אלוהים אל משה, מה? שרשי הוא ההד האחרון של הנבואה. האמיתי זה מאוד הגיוני, כי זה סוף תקופת הגאונים, זה לפני הפיזור הגדול. זה גם לפני, זה בדיוק בראשית ההתחלקות בין ספרדים לאשכנזים. זאת אומרת, זה ביטול האחדות של הזהות היהודית. שלום הרב, האם ההבנה שהפשט מקפל בתוכו גם את הסוד יכולה להיאמר גם לגבי כל גדולי ישראל שהיו מצויים בסוד? למשל הגר"א, שבערוב ימיו חזר להקדיש את כל כולו ללימוד המקרא, תודה רבה. כן, אפשר להגיד את זה על הגר"א. האם אפשר להגיד את זה על כולם? לא יודע. יש פה עוד שאלות. אולי הרב יכול להרחיב מעט על הגרסאות הרבות שיש לגבי הטקסט של רשי, רשי ישן וכדומה. לא, אין לי זמן לזה. פשוטו כמשמעו, כשאדם אומר אני ממהר להגיע לחיפה, או שהוא אומר אני טס לחיפה, במשפט הראשון פשוטו כמשמעו, במשפט השני המשמעות היא טיסה במטוס, ואם אדם ממהר ללא מטוס, המשמעות אינה הפשט, נכון. שלום לכבוד הרב, האם השועל שראה רבי עקיבא הוא משיח בן יוסף? לא יודע. האם הכותרות מהפסוקים ברשי נכתבו על ידי רשי עצמו? כן. האם הסיפור על מיטת סתום מתאר מציאות שהייתה בזמנו של רשי? קיצוץ רגליים, מערכת הגוף לפי המיטה? לא חושב. אם אינני טועה שרשי לא כתב מעולם איני יודע מה מלמדנו, אלא זו תוספת של רבי שמחה תלמידו. כך מובא בהערות של וייזר על רשי. בסדר, אז גם רבי שמחה מויטרי, תלמידו הגדול של רשי, גם זה משהו. טוב, הלאה. וידבר, אני שוב עכשיו חוזר לפרק ו' בספר שמות, פסוק א', וידבר אלוהים אל משה ויאמר אליו אני השם, ויירא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב באל שדי ושמי השם לא נודעתי להם. שאלה קטנה, מי הם אברהם יצחק ויעקב? מתוך ידע כללי, מה אתם יודעים? מי זה אברהם יצחק ויעקב? זה האבות, נכון? אברהם יצחק ויעקב זה האבות. כתוב ואירא אל אברהם יצחק וליעקב. מפרש רשי, ואירא, מישהו יש לו רשי כאן? מה אומר רשי? אל האבות. מזל שיש לנו רשי. מה היינו עושים בלי רשי? לא היינו יודעים שאברהם יצחק ויעקב הם האבות. לכן כותב רשי, ואירא אל האבות. באמת. אבל אמרתי לכם שזה פשט, זה סוד. נשאל, אחד הדרכים כדי להבין, הצעה לרב, ישנם עוד המון נקודות לבירור ולספר בקשר לרשי. אולי הרב יכול להקדיש עוד שיעור או יותר לנושא. אני יש כל. לנדע. עכשיו, ואירא אל האבות. אחד הדרכים כדי להבין את רשי זה לשאול את עצמנו שאלה פשוטה. מה קשה לרשי? בכלל גדול, מה קשה לרשי, ואז לפי זה אפשר להבין מה רשי הבין בעומק הפשט. ואירא, מה קשה במילה הזאת? איך אפשר להיראות? למה אי אפשר להיראות? כי לא יראני האדם וחי. כלומר, המילה ואירה סותרת אחד מיסודות התורה. לא יראני האדם וחי. מה עונה על זה רש"י? אל האבות. כיוון שהם היו אבות, אז הם כן יכלו לראות. עכשיו אני רוצה להבין, איך זה שהם היו אבות, זה מאפשר להם לראות. אבל כתוב, לא יראני אדם וחי. זה נאמר למי? למשה נאמר. לא תוכל לראות פניי, לא תוכל לראות את פניי, כי לא יראני אדם וחי. אז אם משה לא יכול, אז למה האבות, בגלל שהם אבות, הם כן יכולים. אתה אומר, פנים אל פנים, אדבר בו. כך נאמר אצלך. כן? אני אשמח לקנות את החומש שלך, כי זו גרסה שאני לא מכיר.
התכוונתי שיש פסוק שכן...
שמה? יש פסוק שאומר שהשם דיבר עם משה פנים אל פנים. נכון? מה? ודיבר השם אל משה פנים אל פנים. אז זה סותר את הפסוק, לא יראני אדם וחי. אז זה סתירה בין שני פסוקים לגבי משה. הם נמצאים אגב במרחק של שלושה פסוקים, אחד מהשני. תמוה מאוד. כן? אז זה צריך לדון בפרשת כתיסה. עכשיו אני רוצה להבין את הקושי, איך רש"י מתרץ את הקושי שלא יראני אדם וחי. נכון? הרי במשה נאמר לא יראני אדם וחי, ופה כתוב שכיוון שהם היו אבות, אז הם כן יכלו לראות. מה? אבל לא יראני אדם. וגם הם היו אדם, לא? הם לא היו אדם. זה במיתולוגיות אנחנו מקבלים, שבמיתולוגיות העתיקות כל עם חשב שהוא צאצא של איזשהו אל. אבל דווקא התורה סיפרה לנו שהאבות שלנו היו בני אדם. שאברהם היה בן של אדם בשם תרח, ושיצחק היה בן של אברהם, ושיעקב היה בן של יעקב, שהם היו אנשים. ולכן אי אפשר להגיד שהם לא היו אדם. אז אם הם היו אדם, איך בכל זאת הם ראו? הרי כתוב לא יראני האדם וחי.
שלא יעשו את האבות אלים.
שלא יעשו את האבות אלים, אבל זה לא מתרץ הקושיה שלנו. כלומר, איך רש"י, אני טוען כאן שרש"י אמר אל האבות כדי לתרץ את הקושיה שלא יראני האדם וחי. אז אני שואל, מה? הם לא חיים. חיים, או שהם לא אדם או שהם לא חיים. שאני רוצה להביא, למה אתה אומר שהם לא חיים? אבל כתוב שוירא בחייהם. הרי כתוב, זה הרי מתייחס לפסוק בפרשת וירא. וירא אליו השם בלוני ממרא. זה כשהוא היה חי. אז איך אתה אומר שזה בגלל שבימי משה הם כבר לא חיים? אבל המאורה הוא מאורה של העבר. לא הייתה התגלות, אז למה כתוב וירא? שיכתוב ממילה אחרת. לפני כן, נסתכל טוב טוב, פסוק ב'. ויאמר אליו, אני השם וירא. נכון? אני השם, י' כ' ו' כ', וירא. וזה מתייחס לפסוק בפרשת וירא, שם כתוב וירא אליו, השם, י' כ' ו' כ'. אז יש לך קושיה איך להבין את המשך הפסוק, ושמי השם לא נודעתי להם, רק כתוב וירא. הכל לא מובן פה, בכלל לא מובן. אלא מה? רש"י אומר לנו דבר מאוד עמוק. צדיה מזה אברהם, יצחק ויעקב, רש"י אומר, הם היו אבות. מה זה להיות אב? מה הגדרה של אב? מי שיש לו בן. עכשיו, אם אתה אומר על מישהו, הוא האבא של פלוני. מי החשוב? פלוני הוא האבא. הבן הוא החשוב, נכון? כלומר, אתה אומר, זה האבא של ראש הממשלה. את מי אתה מכיר? אתה מכיר את ראש הממשלה. האבא, אתה לא כך מכיר. זאת אומרת, האב זה מי שחי עבור ההבטחה שתתקיים בבניו ולא בו. זאת אומרת שהאבות היה להם זכות אבות שהם הסכימו להיות אבות ולא בנים. בן זה מי שמגשים את ההבטחה. אב זה מי שחי את ההבטחה אבל זה לא התקיים בו. הבטחתי אבל לא הבטחתי לקיים. ולכן, עכשיו אני שואל אתכם שאלה. איפה החיים האמיתיים? בהבטחה או בקיום? בקיום. אבל הם היו אבות, אז הם לא חיו. אז אין בעיה שלא יראני אדם וחי. כי מי שחי זה הבן. זה מי שמגשים. משה הוא מגשים, הוא הוציא ממצרים. כיוון שמשה הוא מגשים את ההבטחה להוציא ממצרים, אז הוא כבר בכלל בנים. לכן הוא לא יכול לראות.
אבל יצחק הוא גם אב וגם בן.
לא, יצחק הוא אב.
הבן של אברהם.
לא. 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 לא, בכלל לא. יצחק הוא לא בן. כי יצחק, נכון שהוא נולד מאברהם, אבל גם הוא היה אב. באיזה מובן? הוא לא הגשים את ההבטחה לאברהם. הייתה הבטחה לאברהם, והיא לא הוגשמה על ידי יצחק, היא לא הוגשמה על ידי יעקב, היא הוגשמה על ידי משה. זאת אומרת, אם אתה לא בן המגשימים, אתה לא חי. אתה לא בן. והתורה ניתנה למי? דבר אל בני ישראל. כלומר, התורה ניתנה לזהות של המגשים. אז לפי זה יוצא שיש דורות של אבות, יש דורות של בנים. כל פעם שהיינו בגלות, היינו אבות. כל פעם שיצאנו מגלות, נהיינו בנים. עכשיו, הדור שלנו זה בנים או אבות?
בנים.
בנים, כן, אנחנו מגשימים. בסדר? מה אתה אומר? אז זהו, פה יש נקודה מאוד מעניינת. הם על הגבול בין אבות לבנים. הם בנים ביחס ליציאת מצרים, אבל הם אבות כי הם לא נכנסו לארץ. ולכן זכו למעמד הר סיני, ולכן משה כן דיבר פנים אל פנים. למרות שהוא לא יכול לראות את הפנים. זאת אומרת, זה משהו מעניין. הוא יכול לדבר פנים אל פנים, בלי לראות פנים. משהו באמצע. לא, זה, יש לי על זה דרשה שלמה, אבל לא נכנס כעת. אני רוצה ללמד את רש"י. אז יוצא עכשיו לפי זה שרש"י אמר דבר מאוד מאוד מדויק. ואירה, קשה, תשובה אל האבות. עכשיו, איך אני יודע, איך רש"י יודע, יותר נכון, שזה בגלל שהם היו אבות שנתקיים בהם ואירה, בגלל ההמשך, באל שדאי. מה אומר רש"י, מה זה באל שדאי? הבטחתי מבטחות. כלומר, אל שדאי זה השם של השם כשהוא נותן הבטחות. ולא כשהוא מקיים. ולכן, ואירה. עכשיו, כשהוא מקיים, איך הקדוש ברוך הוא נקרא?
השם.
אז תסתכלו עכשיו. ואירה אל אברהם, יצחק וליעקב, באל שדאי. לכן נראיתי. ושמי השם. מה שמי באמת? השם. תסתכלו ברש"י. לא ניכרתי להם במידה אמיתית שלי, שעליה נקרא שמי השם, נאמן לאמת דבריי, שהרי הבטחתי, ולא קיימתי. מסקנה, לא נודעתי להם. שימו לב שרש"י פה נמלט מאיזה קושי שמבקרי המקרא הכניסו כאן. הרי מבקרי המקרא טוענים ששם הוויה לא היה ידוע בזמן האבות. למה הם אומרים את זה? כתוב, שמי השם לא נודעתי להם. אומר להם רש"י, לא, אתם לא יודעים לקרוא עברית. לא כתוב לא הודעתי, אלא לא נודעתי. אבל איזה עברית קטן, של חולה חדש, שתי חדשות באדמה. מה זה? ושמי השם לא נודעתי. לא ככה מדברים. עברית קשה שפה. כן? אלא צריך להגיד, ושמי השם לא הודעתי להם, או ובשמי השם לא נודעתי. אבל לא כתוב ובשמי, כתוב ושמי. לכן רש"י אומר ככה, שצריך לקרוא את זה עם זקף קטון, כמו שכתוב כאן. כן? וירא אל אברהם יצחק וליעקב בל שדאי. כלומר, כמבטיח, ושמי השם. הלא שמי האמיתי הוא השם, מי שמקיים. מסקנה, לא נודעתי להם. לא, לא כתוב. לא נודעתי להם, כיוון שהבטחתי ולא קיימתי.
זאת אומרת, הם ידעו את השם, אבל...
אבל לא נודע על השם. כן, הם ידעו את השם, רק לא נודע השם. יש הבדל. אומר רש"י, לא נודעתי, לא ניכרתי להם במידה האמיתית שלי, שעליה נקרא שמי השם נאמן לקיים דבריי. ודאי, שהרי הבטחתי ולא קיימתי.
ברור. יש דברים שהוא כן קיים להם.
מה? אתה אומר קיים, אבל הבטיח וקיים. הבטיח שיהיה שרה בן והיא היה בן, ולכן בזה אתה אומר כן, אז לכאורה הוא כן קיים משהו. כן, זה נכון, זה נכון, קיים משהו. ואז זה קושיה, איך יכול להיות אם כן שהוא ראה את השם. נכון? טוב, נשאר עם הקושיה. יש לי מה לומר, אבל לא רוצה לי להאריך בזה, כי יש לי עוד כמה דברים לומר. אולי עוד איזה נקודה חשובה ברש"י. רש"י כותב בכמה מקומות כלל בדקדוק. כלל בדקדוק של מה שנקרא עבר מוקדם, או באנגלית past perfect. מה זה past perfect? זה עבר לפני העבר. למשל, אני מספר לך מה קרה אתמול. תוך כדי שאני מספר לך מה קרה אתמול, אני מוסיף, ולפני זה, שלשום כבר קרה כך וכך. וזה מסביר את המשך הסיפור של אתמול. אז זה משקע עבר שלפני העבר. רש"י טוען שבכל מקום שבו הנושא קודם לנסו, זה עבר מוקדם. נושא קודם לנסו, זה עבר מוקדם. בעברית מקראית, הרי הנסו קודם לנושא. למשל, בראשית, ברא אלוהים. ברא נסו, אלוהים נושא. נכון? דרכו של המקרא, להקדים את הפועל, דיינו את הנסו, לנושא. נכון? ויומר אברהם. ויומר נסו, אברהם נושא. אבל לפעמים הכתוב לא עושה כך. למשל, כתוב, והאדם ידע את חווה אשתו. נכון? והאדם, זה נושא, ידע, נסו. בעברית תקנית של המקרא, יוצרים להגיד, וידע האדם את חווה. נכון? זה הצורה הרגילה. ואילו כאן הכתוב שינה, ואומר, והאדם ידע. רטרואקטיבי. זאת אומרת, אומר רש"י, לפני מה שכתוב למעלה. מה כתוב למעלה? שהאדם גורש מגן עדן אחרי חטאו. אז יכולת לחשוב שהאדם ידע את חווה אשתו, זה קרה מיד אחר כך. אומר לך רש"י, לא, זה קרה עוד לפני. והאדם, עוד לפני שגורש, ידע את חווה אשתו. ותהר ותלד את קין. אומר רש"י, גם ההיריון והלידה, כל זה היה לפני הגירוש. בגן עדן, בגן עדן. איך אומר המדרש? עלו למיטה שניים, ירדו שבעה. כן? שניים, זה אדם וחווה. ירדו שבעה מיד, כי הרי עוד לא הייתה כללה של בעצף תל דיבנים, אז נולדו לה קין ואחותו, הבל ושתי אחיותיו, אז סך הכל ירדו שבעה.
מה? לא שומע שכל הסיפור היה ביום אחד.
נכון, זה בדיוק כמו שרש"י אומר.
ביום אחד הם נולדו?
כן, כי עוד לא היה היריון. לא כתוב הרבה צבונך ורונך, זה אחר כך קורה. אז זאת אומרת שרש"י אומר שזה קרה לפני. למה זה חשוב לרש"י לומר שזה קרה לפני? סותרת, התיאולוגיה הנוצרית. התיאולוגיה הנוצרית אומרת שהמין, חיי האישות, זה תולדה של החטא. רש"י אומר, לא, זה קרה לפני. עכשיו תשאל השאלה לפי רש"י, אז אם זה קרה לפני, למה התורה סיפרה את זה אחרי? כי במציאות, אצלנו יש תערובת של שפלות במעשה. אז לכן זה מובא אחר כך. אבל תדע לך שבשורשו זה קדוש, זה בגן עדן. אם היה כתוב לפני, לא היינו יכולים להתמודד עם השפלות שיש לנו בזה. לכן, רש"י מספר לך שזה גם כתוב אחרי וגם קרה לפני. בסדר? זה דרכו של רש"י. אני מקווה שעל ידי הדברים האלה, קצת נעשה לכם חשק ללמוד את רש"י. יש פה שאלה. לגבי השאלה על רש"י בראשית פרק כ"ח פסוק, מה זה בא ללמדנו בשם מי? מה שהרב אמר? שיש תירוץ, רק לגבי הדור של רש"י זה נאמר, כי בשפתי כחמים הביא שרש"י לא ידע מהו הפירוש האמיתי שבדורו היו תירוצים רבים לשאלה. נו, אז מה אתה רוצה? אז שפתי חכמים לא אמר מה שאני אמרתי, מה אני יכול לעשות? אולי אפשר שהאבות כקולקטיב אחד נמצאים מעל דרגה של אדם אחד, בו יש רק חלק מהמידות? יכול להיות. טוב, עד כאן להיום, שלום.
שידורים חיים, ארכיון שיעורים ענק, תוכניות לכל המשפחה, ערוץ הילדים. ערוץ מאיר מזמין אתכם, צופים יקרים, להיות שותפים בפעילות ולאפשר את הרחבתה. הצטרפו לידידי ערוץ מאיר. התקשרו עכשיו, 02-646-1313, 02-646-1313.